כן, פרק א' עוד ז', לימוד היראה וקביעותה. אני אראה את זה ברצף אחד, כל הפסקה הארוכה הזאת, ואז נסביר. סיבת הדבר שנפרץ, כראוי, תלמוד הדרוש לענייני עבודה, נפרץ הכוונה גלוי לכולם, שלא כולם עסוקים באותם עניינים שקשורים לענייני עבודה, לעניינים הרוחניים המוסריים שבתורה. על פי שבוודאי לימוד גדול ועיון רב הוא דורש, שלומר מפני שטבע השכל להשכיל דווקא, והנה באמת הדורות הולכים וחסרים בדעת אמיתי. אם כי הניחו לנו ברכה רבותינו הראשונים והאחרונים בספרים בענייני עבודה, יש מהם שדיברו בקצרה ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו, כי אם לסגולה מהם כולי איי ואולי. יש מהם שדיברו בעניינים גבוהים, עד שלמי שלא השכילו עדיין דרכי היראה והעבודה, בערך אמורת לפי טהרת שכל האנושי, יהיו דברים להם כדברי הספר החתום. טוב, נפרק את זה לפסקאות יותר קטנות. בעצם הרב פה שב ועוסק בסוגיה, חורף פה את כל פרק א', את העניין הזה של בעצם לימוד עניינים של העבודה. נכון? למה דווקא, הוא הסביר למה דווקא צריך ללמוד, וזה חוזר לעצמו מכל כיוון, איך העניינים הרוחניים צריכים לעבור דרך השכל, דרך הבירור השכלי. אז הוא אומר, רגע, הרי, אז למה אנשים לא עוסקים בזה? למה אנשים לא לומדים את זה? למרות שבעצם, אף על פי שוודאי לימוד גדול ועיון רב הוא דורש, אז למה אנשים לא משקיעים את העיון והלימוד הזה שצריך בעניינים המוסריים, הרוחניים של התורה? אז זה באמת, כי טבע השכל להשכיל, ויש לנו איזושהי בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שהיכולת שלנו להתחיל להתבונן במושגים הרוחניים בעצמנו לא גדול. כן, אני נגיד בדיוק עכשיו עוסק בענייני לשון הרע. אני אתן לכם את זה כדוגמה. כן, היחס ללשון הרע, המערה לטיב הלשון, דברים של הרב ואות הקודש בזה. עכשיו, זה לא רושים לך, אתה יכול לחשוב על זה גם לבד, להבין את המשמעות של הלשון, מה זה אומר לשון, מה זה אומר דיבור. אז אני אתן לכם דוגמה. אנחנו ישר אוטומטית הולכים, שמה זה דיבור? דיבור זה עניין של, זה כלי שאנחנו, נכון, איתו אנחנו יוצרים קשר, יוצרים... יכולים לייצר שיח ממי שנמצא מולנו. בעצם כל עניינו של הדיבור מהו? כלפי החברה. אבל כן, צריך להעמיק במאמרי חז"ל ורואים, אבל כשאתה מתבונן אחרי, בוא ננתח מה זה הדיבור. מה זה דיבור בעצם? דיבור זה בעצם, הוצאה אל הפועל של מחשבות, של עולם רוחני. נכון? דרך מה? דרך מלל, דרך חיתוך השפתיים. בעצם יש בדיבור מימד מאוד מאוד רוחני, ויש בו גם מימד מעשי. בעצם, אם נראה את זה ככה בצורה עמוקה, אז הדיבור הוא סוג של נקודת השקה בין השכל לבין עולם המעשה. זה אולי, כשמבינים את המשמעות של זה, אפשר להתחיל להבין למה הדיבור כל כך משמעותי. יכול לתת לכם הרבה דוגמאות לזה. כן, בעצם בוא נגיד ככה, בצורה שהתחילת אני תופס את הדיבור, למה לשון הרע זה חמור? כי פגעת במישהו, הפגיעה במישהו אחר. אבל בצורה עמוקה יותר, כשמתבוננים מבינים שהבעיה בלשון היא לא דווקא הפגיעה במישהו אחר, אלא הבעיה בלשון היא הפגם הרוחני שזה פוגם בי. זה דור שבדי המון העמקה, זה סתם, זה צורת חשיבה.
הפגיעה בלשון עצמו כאילו?
כן, שפגעתי כשהלשון שלי היא עובדת בצורה לא נכונה, בלשון של המערל זה שכל, הוא קורא לזה שכל דברי. יש שכל רוחני מאוד מאוד מופשט עליון, הוא ענק, הוא גדול, אבל הוא מותק ממני. הלשון זה הצד הרוחני, זה הצד השכלי שהוא הכי קרוב לאדם, כי יש לו איזשהו ביטוי בעולם המעשה. דרך מה? דרך חיתוך השפתיים. אני אתן לך את זה כדוגמה, עכשיו יש בזה כל כך הרבה מה להעמיק בזה, דרך זה אפשר להסביר המון מאמרי חז"ל אבל זה בעצם מה שאותם מאמרי חז"ל רומזים. למה אני אומר את זה? אני אתן לך כדוגמה שעל מה שהרב רוצה לומר פה, הדורות הלכו וחסרים את דעת אמיתי. כשאתם רוצים להבין איך הראשונים הסתכלו על כל מיני מושגים רוחניים, הם לא ראו הכל כתוב. הם השקיעו המון המון מחשבה. זה כמו שאתה לומד סוגיה בעיון. אתה לא מצפה שהכל יהיה כתוב לך. אתה מבין שיש המון דברים שאתה צריך להשיג בשכל שלך, בחשיבה שלך. לא הכל יהיה כתוב. וגם שאתה תנסה, גם אם הכל כתוב, כשאתה תנסה להבין בי עכשיו, אתה לא תצליח להבין מה כתוב. רק כשאתה מתחיל לחשוב ולהתבונן בעצמך, רק אז אתה יכול באמת להשיג את המשמעות של הדבר. למה אני אומר את זה? כי הרב פה קודם כל אומר, מה עוצר אותנו מללמוד את העניינים המוסריים והרוחניים, שבעצם הדורות הלכו וחסרים בדעת אמיתי. זה מלמד אותנו, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו כלים להבין מושגים רוחניים, צריכים להבין שאנחנו צריכים עוד להשקיע במושג הזה של הדעת האמיתי, ביכולת לחקור, להתבונן על מושגים, להעמיק בהם. שוב, בלי שום קשר למה שכתוב, כמובן אחרי זה שמתוך זה אני אחזור למה שכתוב, פתאום אני רואה עולמות, עולמות שלמים שהתבררו לי מתוך התובנות האלה, מתוך העמקה הזאת. אז זה נקודה ראשונה, כדורות הולכים וחסרים את דעת האמיתי. יש לנו פתרון, הניחו לנו ברכה רבותינו ראשונים ואחרונים בספרים ענייני עבודה. נו, אז יש כתוב בספרים. פה יש שני סוגים של ספרים. יש סוגים של ספרים שהם נראים לנו פשוטים מדי, אנחנו לא מבינים מה הם חדשים. יש סוגים של ספרים אחרים, שלרובנו הם נראים כל כך עמוקים, שאנחנו לא מצליחים להבין מה בכלל הם רוצים. וזה מה שנכון לרוב רובם של האנשים. כן, דוגמה לספרים שהם מאוד מאוד פשוטים, חובת הלבבות. ספר מאוד 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 פשוט. כאילו, אתה בא להגיד, מה הוא חידש פה? מה... זה כמו לקרוא איזה סיפור, משהו בלשון שם קצת קשה, אבל איזושהי עריכות מאוד מאוד גדולה, רבנו יונה, שערי תשובה לרבנו יונה. כן, כאילו, זה... אפילו משנות באבות, מה זה משנות באבות? זה נהיה כל מיני דיו, כמו כל מיני... כאילו, דברים פשוטים, כאילו, מה חידש אתם לי פה? נו, מאוד מאוד דבש פל רוח, נו, להיות אוהב שלום ורודף שלום, זה נהיה כמו כל מיני מושגים כאלה, ואומר לנו הרמב״ם, תדע לך, בתוך המסכת אבות הזאת, הדברים הפשוטים האלה מסתתרים, יסודות רוחניים עמוקים מאוד מאוד מאוד. אז הבעיה הראשונה שלנו זה אותם ספרים. אז יש ספרים, רק מה הבעיה? חלק מהספרים הם ספרים כל כך פשוטים שאנחנו לא מבינים מה הם רואים, הכל נהיה פשוט. איך, מה, דברי, איך אנחנו מרגיעים את עצמנו? יש פה דברי חיזוק נחמדים, כל מיני פסוקים יפים, אבל אני לא מבין את הצורך להשקיע להבין את הדברים בשכל. ויש ספרים אחרים שאצלם הבעיה אחרת, הם כל כך עמוקים שאין לי שום יכולת לגעת בהם. זה נראה לי עמוק מדי, גדול ממני בכמה וכמה מקומות. ואם כי הניחו לנו ברכה רבותינו ראשונים ואחרונים בספריהם בענייני העבודה, יש בהם שדיברו בקצרה ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו, כי אם לסגולה מהם כולי אי ואולי, יש בהם שדיברו בעניינים גבוהים, השדים שלו השכילו עדיין דרכי העירה והעבודה בערך המועט, לפי טהרת שכל האנושי, יהיו הדברים להם כדברי הספר החתום, ומי שלא עבר איזשהו תהליך רוחני, מי שלא בער את המושגים, הוא לא מתחיל להבין מה קורה בספרים, מה אומרים פה בכלל, הוא לא מצליח לגעת בעומק הנקודה. אז זו הסיבה למה אנשים לא לומדים את המושגים האלה. אבל אומר הרב, יש עוד סיבה חשובה. ועוד סיבה נוספת. כי שערת הלב והתפעלות הנפש מתגדרת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. מתנגדת, סליחה, לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. ואם כי טובה היא לפעמים ההתפעלות טובה וקדושה, אינה כי אם לקבוע ביותר בעומק הנפש את הקניין הדעת שכבר קנתה. אז ישתרש יותר ויותר, ויוכר יותר. אבל קביעות דעת והשכל בתחילתה מנוחה שלמה דרושה לה, ושמעת הבעיה צלותה כיום הדאיסטנה, קל וחומר בדברים הקדושים הזקים כענייני העבודה השלמה, וזמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. יש מאמר חזר מפורסם, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. כי מה העניינה של התורה, מה העניינה של התפילה? בתורה אני עסוק בללמוד, אני לומד, מעמיק, מברר, מפעיל את השכל. זה לא הזמן להפעיל רגש. זה לא הזמן, כן, לכן זמן תורה לחוד מצפילה לחוד. מה התורה עושה? התורה היא בעצם, בתורה אני מברר את המושגים הרוחניים, אני מעמיק בהם, אני מבין מה זה ירושלים, אני מבין מה זה בית המקדש, מה זה הגודל הזה, איך הדברים ייכנסו ללבבי, איך הם יהיו חלק יתאמו בתוך דמי וחלבי, דרך התפילה, זה כוחה של תפילה. התפילה לוקחת את הדברים, מטמיעה אותם, מטמיעה אותם בעולם הרגש. דרך הרגש, בעולם הרגש. זה בעצם, עכשיו מה הבעיה בענייני העבודה? שסערת, אם אני יושב, ובקיצור אומר פה הרב, אי אפשר לעשות את שניהם יחד. אדם שמתלהב לא יכול להתרכז, לא יכול להיות מרוכז. וכן, ובעצם, זה סערת הלב והתפעלות הנפש, הם מתנגדים לחוכמה שתתיישב באדם. ולפעמים זה טוב, התלהבות, רגשי קודש, זה נפלא לקחת את אותם מושגים, את אותם דברים מוכנים שביררתי ולהשריש אותם בתוך הנפש, זה התפקיד שלהם. אבל בזמן שאני עסוק בלימוד, במחשבה, אני צריך להסיר מעל עצמי את כל הדברים שיוצרים סערת הנפש, שלא עוזרים לשכל להיות צלול וברור ובהיר ורגוע ושוקט. זה בעצם היסוד, איך זה קשור לענייני העבודה. ואם ראוי ומחויב להקדים תשובה ואמונה ויראה פשוטה לכל לימוד, ומה גם ללימוד היראה, כן, אבל ברור שצריך להקדים, כן, המקור של זה נפש החיים, שלכל לימוד אני מקדים תשובה. אני נכנס ללימוד מתוך אווירה של קדושה, של דבקות בהשם. אתה יכול להיות אפילו שהוא אמונה לפני הלימוד בגמרא, אתה יכול להיות הכוונה בתפילה לפני הלימוד. אבל זה ברור שזה צריך להיות, כי אני רוצה לחבר את הלימוד לזה, אני לא רוצה לנתק את הלימוד שהוא יהפוך להיות איזשהו לימוד כזה קר ויבש. אבל איך זה קורה? דרך הלב שאני מטמיע בלימוד לפני הלימוד. אבל שערת הנפש כפי המוכרח ראוי להגביל הזמן אחר, להקדים או לאחר. אבל הלימוד יהיה במנוחה ביישוב ושמחה, כפי שהורונו חז"ל בממחה דברים של קניין תורה. והיינו שמחה של מנוחה שמגרשת כל רוח עצב, מצד בחינת השכל וביטחון שלם על אלוקים יתברך, והשכלה טובו, ואז יצליח. הלימוד חייב להיות בשקט, בשלווה, במנוחה, בשמחה של מנוחה. שמחה זה משהו שמרחיב את כוחות הנפש. הנפש רחבה, הנפש פתוחה, אבל הנפש שוקטת, הנפש רגועה. ככה אפשר להתרכז, ככה אדם יכול לרכז את כל מעייניו באותה הנקודה שאותה הוא רוצה לברר עכשיו, שאותה הוא רוצה ללבן עכשיו, להעמיק בה. אז אנחנו מבינים שיש סתירה בין התפעלות והתרגשות והתלהבות לבין לימוד, ברור, העמקה. כן? אני אוסיף, יכול להיות שלפעמים גם אני בתוך הלימוד יכניס איזה רגע של התפעלות, של התלהבות. יכול להיות שאמרתי איזה סברה יפה ואני עכשיו מתלהב ומתפעל, מצוין, זה בסדר גמור, אבל אני מבין שזה שלב, אני אחרי זה חוזר ללימוד. אם אני נשאר באותה התלהבות, ההתלהבות, הסערת כוחות הנפש האלה ימנעו ממני להבין ולהעמיק בלימוד שלי. אותו, זה נכון אפילו גם ביחס ללימוד שהוא לימוד, גמרא, וזה יכול גם ביחס ללימוד היראה. ואומר הרב, מפני שטבע כל לימוד להסתיר בעת את כוחות הנפש, אדם קצת מתלהב, מתפעל, מתנצח לפעמים מהחברותה. והרבה יותר מטבע כל לימוד הוא ללימוד ענייני העירה וכל פרטי העבודה. אדם מתלהב, נכון? עניינים מוסריים, עניינים שקשורים לחיים, של חיים ומוות, כל מיני מאמרי חז"ל מאוד מאוד קשים או, או, או מרוממים מאוד. אז מה קורה כשאדם לומד את עניינים מוסריים? מה קורה? הוא מאוד מאוד מתפעל, מאוד מאוד מתלהב. הוא אמר, זה נפלא תגידו, אדם מתלהב, אדם מתחובר ללימוד, איזה יופי, מה יותר נפלא וגדול מזה? כן, אז מפני הנטייה הנפשית שהנפש נוטה להם בטבעה, לאותם עניינים של, כן, והרבה יותר, אני קורא שוב, מפני שטבע כל לימוד להסתיר מעט את כוחות הנפש, זה כל לימוד גם הלכה, גם אגדה, גם מוסר, הכל, והרבה יותר מטבע כל לימוד בעניין לימוד היראה, וכל פרטי העבודה, עוד יותר להציס את הנפש, מפני הנטייה הנפשית שהנפש נוטה להם בטבעה, יש שייכות ללימודים האלה, בטבעה, כמו שדיברנו על זה, שזה מושגים שקשורים לחיים שלנו, אבל זה גורם משאין אהבת בקשת האמת, שהיא דרישת שם השם יתברך קבועה בו היטב, ואינו מעניין בדברים הזקים האלה, כי היא מצד עול החובה ששמע, מוצא הוא בעצמו של בבו נסער, לשמחה בענייני האהבה או לחרדה בענייני העירה, הוא סובר שבזה הוא משלים חוקו, והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. אומר פה הרב, אז מה קורה? אדם לומד עכשיו עניינים מוסריים והוא מתלהב, מתפעל, נכון? אז אדם כזה מה יקרה לו? כן, ברגע הוא אומר, רגע, אמרו לי ללמוד, למדתי, זה מה שחובה, יש חובה ללמוד, נכון, סדר מוסר, גם ישיבות החרדיות, לא מדתי סדר מוסר הזה. ראיתי פה איזה מאמר חזן נחמד, התלהבתי ממנו, קצת התפעלתי ממנו, נכון? ובאמת, זה השפיע עליי, זה נראה כאילו, אני יוצא מבסוט בלימוד הזה, ראיתי שזה, שרציח אותם בנפש, התרגשתי מהמשפט הזה של חז"ל, או קצת תעורר בי טיפה פחד, טיפה צמצום של כוחות, וואה, אתה רואה, הדבר הזה פעל עליי, לא כמו החבר שלי הסחלטן שם, שיושב כמו איזה בולץ, ולומד את הדברים, ומתבונן בהם, ושואל שאלות, אני, השפיע עליי הלימוד הזה, נכון? זה החוויה שלו. אז מה קורה? האדם חושב שהוא השלים את חוקו. הנה, למדתי. למדתי, בראותי. והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית, ואז האדם כזה לא באמת מנסה להבין עד הסוף, חוץ ממי, במי זה לא פחות יפגע, תלוי כמה דרישת האמת חזקה אצלך. כי יש אדם שהוא לומד, למד מאמר חז"ל, ומשהו הפריע לו, ודרישת האמת שלו היא חזקה, אז אדם כזה הוא לא יוותר לה, הוא לא יוותר, זה יפריע לו, הוא ישאל שאלות, הוא יתבונן, והוא לא יוותר, ובסוף הוא גם ימצא את עצמו לומד ומעמיק במושגים האלה, זה מה שהרב כתב פה בהתחלה. שדבר זה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת שהיא דרישת שם השם יתברך קבועה בו היטב, והוא רק לא מעיין בדברים האלה כי הוא רצה ללמוד, כי אמרו שצריך לקרוא את זה, אז הוא קורא ועשיתי סימן טבעי, כן, זה בכלל נפקא מינה בכל סוגיה, אדם שדרישת האמת שלו חזקה, כמו כל דבר גם, זה מסובך, אם אתה יותר מדי, אם דרישת האמת יותר מדי חזקה, זה גם יכול להוביל אותך למקומות לא נכונים. אבל אדם שדרישת האמת שלו היא חזקה, אז הוא לא יוותר לך. משהו יפריע לו פה, במושג הרוחני שהוא ראה, אז אני אתן לכם דוגמה. עוד דוגמה גם מעולם הלשון. כן, יש את המדרש המפורסם, עם רבי ינאי, שבא אותו, הלך אותו רוחל ואמר, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימין לראות טוב? ואז רבי ינאי אמר, אני רוצה סם חיים. מן באי סם חיים? סליחה, הרוחל הזה שאל, מן באי סם חיים? רבי ינאי, אני רוצה סם חיים, נכון? בא רבי ינאי, אותו אחד אמר לו, מה זה? אמר לו, יש פסוק, יש החפץ חיים, אוהבים לראות טוב, מצטור שחם נראה וכו' וכו', נכון? ואז רבי ינאי לקח אותו, הכיל אותו, השקע אותו, נתן לו שישה סלעים, ושילח אותו, שואל אותו רביתו של רבי ינאי, אבא, זה פסוק! מה הוא חידש לך האוכל הזה? זה למכור, כמו שאומרים, כן, למכור קרח לאסקימוסים, כאילו מה, אתה לא מכיר פסוקים? אתה מכיר פסוקים יותר טוב ממנו, מה הוא חידש לך? אמר לה רבי ינאי, היה לי מקח, בא, אוכל זה, ובירר את המקח בידי. עכשיו, זה מדרש כל כך יפה, כל כך מתוק, אפשר להישאר במדרש הזה. אפשר להישאר, כראה למדתי. לא, קראתי פה את המדרש נחמד, ואפשר לבוא ולהגיד לו, לא. רגע, אני עדיין לא מבין, העיקר פה חסר מן הספר. מה בירר האוכל בידיו של רבי ינאי? אומר הרב, כל מסיעת יש, כל מוסר אביך, כל כולו עוסק במה? בהבנה שהשאלות האלה הן קריטיות. ללמוד מוסר זה בדיוק לעשות את השלב הזה. לא לוותר. אם היית לא תשאל או תברר, אז קראת דברי חיזוק נחמדים, אבל לא למדת. ואין יראת השם מחוכמה. צריך ללמוד את יראת השם. זה כל מה שהרב רוצה לומר פה. אבל מי שיש לו דרישת אמת חזקה, הוא יגיד, לא, אני לא מבטר, יש לי פה שאלה. אני לא מבטר. טוב, גם פה צריך את האיזונים, ולהבין שלא כל דבר אני יכול מיד להבין, אבל יש לי פה שאלה שהפריע לי, אני בתהליך של לימוד, של העמקה, של בירור. וזה מה שהרב רוצה לחזק פה בעצם, שאחד הדברים שכשאנחנו לומדים יראה, ההתלהבות, מצד אחד הקושי, באמת להבין, או כי זה פשוט מדי ואני לא מבין מה כתוב פה והכל נראה לי כאילו דברים, או כי זה עמוק מדי, מצד שני, הסערת הלב, ההתרגשות הזאת, שבאה ומונעת ממני להבין. אני מסתפק בה, אני מרגיש שאני עשיתי את שלי. למדתי, הנה מה אתה רוצה? לא רק למדתי, גם התלהבתי ממה שלמדתי. אז מה אם התלהבת? מה זה כלום ההתלהבות הזאת? הדבר האמיתי זה הבירור השיחה. שאלות, הערות?
לעבוד זה באמצע לימוד האמונה או באמצע לימוד אחר?
בכל לימוד זה יכול לקרות ובכל לימוד זה פוגע. בלימוד אמונה זה עוד יותר בעייתי. עוד יותר בעייתי כי יש הרבה יותר התלהבות.
לימוד
יראה
לימוד אמונה?
אמונה, תחת לנו הכל תחת אותה כותרת. התלהבות הזאת היא רעה מאוד אומר. היא יכולה להיות לפני, יכולה להיות אחרי, יכולה להיות בין לבין, תוך כדי, היא גורמת לך לא ללמוד.
סוג של שמחה שאתה לא מבין.
לא, שמחה, יש שמחה, אבל מה, שמחה זה בסדר, מה זה שמחה? שמחה זה נחת, זה תחושה של הרחבת הכוחות, זה חיובי. האדם ככה, הלב שלו רחב, פתוח, ליבם בריא להם כאולם, נכון? כאילו, יש לו רחבות, הוא יכול לקלוט את הדברים טוב. שמחה זה טוב. הסתערות הכוחות, התרגשות, התלהבות יתר, כן? אז היא מסוכנת. שוב, זה מאוד עניין אישי, יש אחד שצועק בחברותה והוא לא מתרגש, הוא מאוד שלב. ויש כאילו, בסדר, זה מאוד יחסי, אבל אני צריך להאמין שהנטיית הלב שלי צריכה להיות, עכשיו אני עסוק בלהשכיל, הדברים מוססים, הדברים של נפש החיים. חיים וולוז'ין מדבר על זה גם. אבל לימוד אנחנו לומדים, אנחנו לא מתלהבים. בלימוד אנחנו עסוקים בלברר. מתלהב לפני, מתלהב אחרי.
זה מצבר כאילו?
מה?
זה מוריד את המצבר של כוחות הנפש.
כן, זה מוריד את המצבר, זה מפזר אותך. זה מפזר לך את הכוחות, אתה עכשיו, בסדר, שמעת פה איזה, כאילו מאמר חז"ל מאוד יפה, מאוד מרגש, כאילו, בסדר, אתה צריך עכשיו לחקור, לברר, כן, זה מאוד יוצר פיזור, ההתלהבות הזאת. ברור, אתם מבינים מה, תודה ברורה? אז לכן, זה אחד הדברים שמונעים מאיתנו להעמיק בדינים מוסריים, זה בדיוק הנקודה הזאת. הדבר הזה מצטרף למה שהדברים באו בקצרה בספרים של חכמים. זהו, חוזר קצת אחורה, זה מצטרף מה שחכמים כתבו את הדברים בקצרה. ולפעמים בריאתה, אין בעיה מה להעין. לפעמים בריאתה זה מתוך שגרת הלשון, מתוך ריצה. שאני קורא ורואה, מה כבר יש להעין? מה כבר יש לשאול פה? מה כבר יש להקשות? אין פה מה להקשות, אין פה מה לברר. יש פה מדרש נחמד, יאללה, ממשיכים. כשהוא מוצא חידוש, הרגשה בלב, הוא בא להחליט מזה שאך זאת היא תורת היראה. יש לי חידוש, מה החידוש שלי? מה החידוש שלי, אומר הרב פה? חידוש יהיה במה? בהרגשת הלב. הנה, הרגשתי פה איזה רגש ככה חדש, שלא הרגשתי. אז הנה, זה אולי המטרת התורה, הלימוד. החידוש שברגש הזה, ההתרגשות החדשה שבאה ופגשה אותי. אבל נשבעה מזה רעה גדולה, והשכחת שמו התברך שהוא עיקר החיים השלמים, שכאשר שערתו עוברת, אינו מוצא בנפשו מאומה. אבל יש בזה צרה גדולה, אדם שוכח את הקדוש ברוך הוא. כי הייתה לך התלהבות גדולה, כשההתלהבות הזאת נגמרת, מה קרה? נשאר איתך כלום, זה קצת גם מאפס אותנו על התפקיד של הרגש. רגש זה נחמד, זה יכול להיות דחיפה נחמדה, אבל לא נשאר איתך כלום. גם במיוחד רגש שלא עובד על שכל, כן? מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. למה תועבה? הוא מתפלל, כשיש לך איזה תוכן שעליו אתה מכיל את הרגש, זה נפלא. אבל אם אין לך שום תוכן, ואתה מכיל את הרגש על כלום, על הדמיונות שלך, על ההתלהבויות שלך, ההתרגשויות שלך, אז לא קרה לך שום דבר. אז אומר לך, זה רעה רב גדולה יוצא מזה, מה הדבר נפלא, קראת בן אדם, הוא יצא מחוזק מהשיעור. אתה יצא מחוזק. הוא בזבז את הזמן שלו, זה מה שהוא עשה. הוא לא למד. הוא לא למד. בסדר, אם אתה יכול להיות שאני יכול להגדיר שיש זמנים שאני עסוק בדברי חיזוק, אבל זמן שאני עסוק בלימוד, צריך להיות מוזמן שמוגדר ללמידה. ואם האדם הזה, כל מה שהוא עשה זה יתרגש, אז הוא לא למד. שאלה טובה, שאלה קשה. הם צריכים להיות חלק קטן מאוד, זה ברור. חלק קטן מאוד, יש בזה מחלוקת, ליטאים, חסידים, אבל... אבל...
דברי חיזוק זה כאילו לרוץ על בקיאות?
לא, דברי חיזוק זה דברים שנוגעים לזה, שדברים לך ללב, מה?
אומר, אף דרגו איך טוב.
אז... זה דברים ש... כשאתה מבין את הערך של כל דבר, כאילו...
ספרים צבעונים שאני רץ עליהם נקרא דברי חיזוק?
יכול להיות שזה ספרים שהם גם עסוקים בשכל, כאילו... יכול להיות שגם עסוקים בשכל. פותחים לך כל מיני... שאלה מה זה ספר צבעוני, כאילו, אבל...
כן, מידע זה טוב.
אז...
זה מעמיד.
אז... זה תלוי, כשאילו, קיצר, זה תלוי. יש ספרים צבעוניים שהם כאילו מבררים, מעמיקים. אבל בגדול, שזה מאוד מאוד עניין אישי, זה צריך להיות זמן קצר. זמן מאוד קצר. מאוד ממוקד, מאוד זה, וצריך להיות... משהו ש... זה משהו שנוגע לי ללב, פותח לי את הלב, יכול להיות שזה שיחת חיזוק עם איזה חבר, שאנחנו מדברים איזה דברי חיזוק, מדברים חזקים אחד את השני, יכול להיות שזה איזה רב שאני שומע, איזה סיפור שאני שומע, לא משנה, הכל... אבל להבין, זה חלק קטן, עיקר העבודה הזה, עבודת השכל, הבירורים. תראו גם, כן, כאילו...
אבל איפה הבנתי שם ככה?
מה?
זה לא יכול לבוא ביחד בלי שזה ישתלט. אני אומר, זה לא יכול ללמוד בשכל, אבל הוא יכול להרגיש את הרגישים האלה, אבל...
לחזר לנו, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. חזר נגדירו לנו כבר הגדרה. אין לך אפשרות. אם אתה, השכל מבעבע, קשה לך מאוד מאוד, אין, איפה ראית דבר כזה? תראה בחוכמת החול. תראה בחוכמת החול, מה, המהנדס הזה עכשיו שיושב שם באלטה ועסוק בפיתוח של הלייזר שיפיל את ה... נראה לך שהוא עכשיו, יש לו זמן צחקוקים, מישהו קצת עושה רעש, הוא שתוק שנייה, תן לי, עכשיו אני... כאילו, הוא כל כולו ממוקד ומרוכז, כגודל הריכוז והמיקוד שלי, כך גודל הבירור הרוחני שלי, השכלי שלי. היכולת להכין את זה ביחד היא... זה לא עובד. אדם שלומד, מאמץ את כל כוחות הנפש שלו ומרכז אותם במקום אחד. כגודל היכולת ריכוז שלו, ככה גודל המכה שלו, זה בעצם כל הבעיות קשה וריכוז, מה זה בעת קשה וריכוז? לא מצליח למרכז את עצמי בדבר עצמו, יש המון דברים ש... נכון, מושכים אותי.
אני אומר, בשורת האחרונה עכשיו קורה, עכשיו ראה משהו שגרם מאוד להתפעל, אז זה לא הדבר כל כך נשלח, אני יכול לנסות לשים את זה בצד, זה מה שאני מנסה להגיד, זה כאילו, זה עדיין ברמת הזמן זה יהיה חלק עם הנימון, אבל השאלה אם זה... אם הוא מכניס
את החשיבות,
הוא
גורם
לזה
למנוע
ממנו
לעשות
ניתוחים או כל מיני שאלות,
כן, אבל אני אגיד לך, זה כי אתה, כי אדם, מה אתה מתפעל, כאילו... זה כמו אדם שיש לו איזה פרס גדול והוא עסוק עכשיו ב... כאילו... זה כמו איזה... זה כמו איזה מישהו מבוגר שאומרים לו, תקשיב, יש פה מזוודה מלאה יהלומים ובחדר השני, והוא נכנס לחדר הראשון והוא יש שם פיצה. והוא מתיישב לאכול את הפיצה, ואנשים אחרים הולכים לקחת, כי פיצה יש לה ריח טוב ואני רעב. כאילו, יש לך פה את היהלומים, בוא תשלה את היהלומים, מה שאתה צריך לשלוט אותם. כשאדם מתחיל קצת להבין מה זה העומק של התורה, אז הוא לא מתעסק בהתרגשויות, בסדר, כאילו, מה? אתה מבין, זה כבר לא... זה נראה לו קטן.
לא, אני לא פשוט מתעסק עם זה, אני אומר שזה פשוט מגיע, כי הוא קורא
בזה. צריך לצמצם את זה כמה שאפשר. לא לתת איזה מקום. מה קורה? אנחנו חושבים שכשאני מתרגש, זה מראה לי רק שמיים. וואו, איזה צדיק אני. אני מתרגש, אני מתפעל. תעשה את זה. ב-12 בלילה, כשאתה הולך לישון, תקרא איזה זה, אבל מה שייך עכשיו אם אתה עושה את הריון, להתחיל להתלהב, ענייני, להתחיל איזה התרגשויות. אז אתה תבין יותר טוב את הסוגיה ככה? שוב, הרב לא אמר פה פורס, שמחה כן. שמחה זה שהלב מתרחב, ואדם מרגיש כל כולו...
זה חבל דק מאוד.
מה?
זה חבל דק.
חבל דק, לא, אבל הוא, אתה יכול להבין את ההבדל בצורה די פשוטה. אדם שמח, מלא כוחות חיים, מלא שמחה, התלהבות זה... מלא חדות, ערנות, אבל רגוע, שלף, ממוקד, לא מתפזר. כן? זה בעצם, בוא נמשיך הלאה. ואז מה קורה לאדם? מה קורה? זה כמו לימודים בלימודי אמונה. הרבה פעמים שמעתי אנשים שאומרים, מה תגיד לי, מה הרב קוק שם כבר כתב? מה הוא כבר כתב שם? מה כבר יש בספר? אין שם כלום. אז אני זוכר עוד שהייתי בחור צעיר, תראה, אני לא יודע להגיד לך יותר מה הוא כתב. אבל אני יודע שאני לא מספיק מבין מה הוא כתב כדי להגיד לך, כאילו, וגם אני ואתה שלנו לא מבינים מספיק מה יש שם. מה קורה לאדם שמסתכל, שלא העמיק בעירה? שאני אומר, מה זה מסיעת ישרים? מה כבר יש שם? נו, דבר חיזוק, שמענו פעם אחת, מה כבר צריך? מה רבנו עונה? מה הוא כבר אמר שם? אסף כל מיני מאמרי חז"ל מכל מיני מקורות. מה, אני לומד שזה פוסקי ויש לי כבר את כל זה. מה שזה קוראים לאדם, בא מזה חז ושלום להבזות בלבבו כל ענייני העירה. האדם מתחיל לבזות את ענייני העירה, זה נראה לו טיפשי, נראה לו שטותי, כאילו יאללה, מה יצא לי מזה בסוף? כי אדם מסתכל בפרספקטיבה, בתור אגב, אולי מה זה התלהב, אמר וואי, איזה יופי. אחרי זה מסתכל שנה אחורה, אומר, רגע, מה באמת יצא לי שם? כל מיני רגשושים, כל מיני התלהבויות, לא יצא לי מזה כלום. ועל כל פנים יברח יותר ללימודים שמוצא שכלו, מקום, להתגדר בהם, ולהבין, ולהשכיל. האדם אופן טבעי יחפש את הלימודים האלה, שהם לימודים שגרמו לו להשכיל, להעמיק, ימצא בהם יותר משמעות. כן, זו תופעה שרואים הרבה פעמים בבתי מדרש. יושב לו בחור בשיעור א', לומד אמונה בצורה מאוד מאוד שטחית, מאוד מאוד פשוטה, אז באיזשהו שלב הוא עוזב את לימודי האמונה. כבר לא לומד, לא משקיע בהם. ולמה? כי הבחור הזה לא בנה, לא התחיל, לא עשה פה מהלך רציני, שיטתי, שגרם לו גם למצוא פה איזשהו עומק. הוא עשה כל עניינים כמו ספרים צבעוניים למיניהם, והכל כזה דברי, כי הוא לא באמת... עמל ויגע ובנה איזושהי קומה של לימוד האמונה שלו, ואז הוא, כשהוא יתחיל טיפה יותר רציני, מה הוא יעשה? הוא יעזוב את זה, יתחיל להתעסק בעניינים רציניים באמת, שזה גמרא, ושם הוא באמת ראה שהוא עושה משהו, מתקדם, לומד. וכשאדם ילמד לימודי האמונה ברצינות, יעמיק בהם, יברר אותם, הוא יגיד, רגע, זה מבחינתי כמו לימוד גמרא. בזמן אולי זה שונה, אבל זה אותו דבר בדיוק. אני יושב וחוקר ומתבונן, ושואל שאלות, ומנסה למצוא תשובות. וזה בדיוק אותו דבר, זה עבודה שכלית מאוד מאוד רצינית, וגם יוצאים לי פה פירות מאוד מאוד רציניים. וואי, פתאום אדם, לימוד האמונה שלו יהיה משהו ש... האמונה והמוסר יהיה משהו שהוא עושה בצורה שיטתית, והוא רואה בו ברכה, והוא ממשיך ללמוד אותו, ואז אם אלא, גם ייווצר פה השינוי הפנימי שאנחנו מייחלים אליו ככה, עירת שמיים, קרבת השם, שמתוך הלימוד הזה. על כן, חובה רבה. זה חובה רבה על כל מי שחננו השם יתברך להבין בדרכי העירה, ואורחות קנייתה ולימודי דרכיה, נפרש הדרכים עד מקום שידו מגעת, ולאורות דרכי הלימוד הפשוט בענייני שלמות העבודה, גם לקטני השכל. יש לנו חובה, לכולנו, לעשות לראות איפה אנחנו יכולים לתת את החלק שלנו, באותם עניינים של אמונה, של מוסר, שהציבור לא מצליח להבין, ואנחנו נהיה התיווך, אלו שיתנו לאנשים את היכולת כן להבין את זה. אם נתתי שיחת חיזוק אחת נחמדה ואנשים התלהבו, זה יפה. אבל אם אני עכשיו הייתי מי שפתח לאנשים פתח למושגים רוחניים, ללימוד, מוסר ואמונה, וואה, עשיתי פה דבר גדול. זה החובה שלנו, אמרנו. של מי שלומד בזה, לפתוח פתח לאנשים. לבוא לבחור שיעור א' ולהראות לו, תראה משהו במסיעת ישרים, יש שם עומק, זה לא סתם. לבוא לבחור להראות לו דברי הרב, ונהיה, יש שם עומק, יש שם דברים גדולים, אורות התורה. זה נראה לך כל מיני דיבורים כאלה, אבל יש פה נפקמינות חשובות בדברים האלה, זה מעיר לך את החיים באור אחר. זה בעצם החובה של כל אחד ואחד. אז מה לעשות? להורות דרכי הלימוד הפשוט בענייני שלמות העבודה גם לקטני השכל. יחלכו בסדר נכון, וימצאו בדעתם מושגים נכונים, ומקום להבין ולהשכיל גם לחדש. ובזה יהיו הדברים קנויים וקבועים אצלם. כי תורה מביאה לידי זהירות. כשאדם יתחיל, קצת להתחיל להכיר, ללמוד את הדברים בסדר נכון, יתחילו להבין את המושגים, ומתוך זה אדם גם יתחיל לחדש, אז הדברים יהיו קנויים וקבועים אצלם, זה יהיה חלק מהחיים הלימוד הזה. כי תורה מביאה לידי זהירות, כן, תורה זה לימוד, לימוד תורה, זה מביא לידי זהירות, ואם זה לא לימוד, זה לא מביא לידי זהירות. ומה כתוב? בסדר, דברים ברורים? מה? לא? כן או לא? עכשיו לא ברור מה שהיה המשפטים האחרונים. אומר פה הרב, זה מה שהוא כותב פה מילים על המשפטים האלה. שוב. על כן חובה רבה. עכשיו הוא לא נדבר על הלומד, נדבר על חופשי בית המדרש. על הרבנים, על האברכים, על חבר'ה שיעור ג' עליהם הוא נדבר. אני מדבר על החבר'ה האלה, אומר, יש לך חובה. מה החובה שלך? יש לך חובה לבוא, הרי רוב האנשים מסתבכים עם זה. כן, ראיתי, זה מה שאני הקטן ניסיתי לעשות את עם דברי המהר"ל, ראיתי שהרב פיירמן יש לו ספר על נתיב אהבת הרע נראה לי, והוא כתב שם הקדמה מאוד יפה. הוא כתב, הוא אומר, ראיתי, אנשים אף אחד לא לומד מהר"ל. ולא הבנתי למה, שאלתי אתם דרך הגדולים, ואמרו לי, לא, מה, כי, לא, למה אף אחד לא מתעסק בזה? אז הוא אמר, הוא נמציא למשל כל כך נפלא, הוא אמר, זה כמו איזה אחת בת המלך. חורה, מוצלחת, מידות טובות, יפה, חכמה, מה אין בה, הכל, צדיקה, מה שתרצו. אז אף אחד לא מתקרב, אף אחד לא מתקרב אליה, אף שהיא כל כך מוצלחת, כולם מפחדים לגשת אליה. עד שבא איזה כפרי, נשארה רווקה, אף אחד לא יתקרב, אמר, יאללה, טוב, אמר, יאללה, אני אכנס, אני אנסה. אז הוא אמר, ככה זה גם אחרי דברי המהר"ל, דברים כל כך גדולים, וכולם מפחדים לגעת, לפעמים בא מישהו פשוט, אבל יאללה, אני אנסה. אז אני אומר, זה היכולת לקחת את הדברים האלה, שאנשים משום מה לא עוסקים. אבל אתם יודעים מתי החשק כזה מתפרץ בנו? כשאתה באמת מעמיק בדברי חז"ל? אתה רואה איזה אור יש בהם, אתה אומר, וואה, אני חייב לעזור לאנשים להבין את זה. אני חייב! כאילו, איך אנשים לא מבינים מה כתוב פה? חייב לתת לאנשים את הכלים. אז זה החובה של כולנו. לבוא ולתת לאנשים את הכלים, להבין את זה, להעמיק בזה. לפעמים אנשים, ללמד איך לומדים, לפתוח קצת פתח, להסביר טיפה את המושגים. כן, המהר"ל דוגמה טובה לזה, כי הוא אור אדיר, אבל הוא באמת מורכב, מסובך, כדי להתחיל להבין מה קורה שם צריך, ורוב האנשים אין להם את המגע בזה. כן, כתבי הרב, זה גם, משהו שצריך לעבור איזשהו תהליך מסוים. זה חובתנו, לבוא, לתת לאנשים את הכלים. לא כדי ללמד אותם עוד פרט, כדי שהם יהיו אנשים כאלה שהם יכולים בעצמם ללמוד. ואז הם יעמיקו וגם יחדשו בדברים האלה בעצמם. ואז אדם חלק מהלימוד הזה. הוא הופך להיות אדם שלומד את המושגים הרוחניים, שעסוק בלימוד של יראת השם. זה יהיה מהפכה בכל העולם הרוחני שלו. לכן זה שליחות מאוד מאוד גדולה. זה מה שבעצם הרב רוצה לומר.
הרב רואה ציבורים, ואני אגיד בעלי בתים
בחוץ. מה, אתה חולם בדברי המכה? שאלה איזה בעלי בתים, אבל גם, סתם דוגמה טובה לזה. כמה בעלי בתים בציבור שלנו לומדים אמונה ברצינות אחרי הישיבה? לא מצוי. למה? כי לא מספיק נפתח הפתח לאנשים. מה? נכון, כן, אפשר לפתח מהר"ל עכשיו. ואיזה, מה עכשיו, כאילו, מה אני צריך להבין משם? או פתח, לא יודע מה, פתח, כן, אנשים קשה, פתח אורות התורה, פתח אורות התשובה. בקיצור, זה חובתנו. קודם כל להיות אנשים כאלה, שבעצמם יכולים לחדש, להעמיק, לברר, ללבן, ואחרי זה גם לפתוח פתח לאנשים אחרים, סביב להיות כאלה שעסוקים בזה. כן, ואז זה יהיה בחינת תורה שמביאה לידי זהירות. נוסף על זה, אומר פה הרב, יש עוד נקודה, עוד בעיה, עוד מורכבות. יש לנו עוד שתי דקות, שבני דורנו, אפשר עוד שתי דקות, כן, בני דורנו, במדינותינו התורניים, שבאנו, הורגלו בלימוד בהתפשטות השכל בחריפות, נדבר בעיקר על ארצות אשכנז. איך אנשים לומדים? אם בחריפות, חילוקים, סברות, עד שעיקר נעימת לימודם וכפי מה שיש לשכלה מקום להתגדר ולענות בו. אנשים התרגלו ליהנות מלימוד. התרגלו מזה, ליהנות מלימוד. ללמוד, להעמיק, זה משהו שמלא אותם. אף על פי ששימת גדר בדבר זה היא קלקול גדול ורעה גדולה בהבנתנו הרבים, שבא מזה שכל ענייני התורה שאין בהם מצד גדרם כל כך עומק עיון של חילוקי נושאים כדיני ברכות ותפילות וכיוצא בהם, לימודם מתמעט, ומכל מקום קשה לעקור נטייה זו. וכבר נראה את ההמשך, אומר הרב, תכלס, נטייה לא כל כך טובה. כי אם בגלל זה אתה לא לומד משניות, זה זעק המהר"ל הרבה. אם אתה בגלל זה לא לומד משניות, האמת ידע לך, גם בעומק אתה תפסיד בסוף. ואנשים לא עסוקים גם בכל מיני נושאים, שהם נושאים יותר פשוטים, שאין בהם חילוקים עכשיו, זוועות עמוקות בברכות, זה תפילה, וזה בעייתי מאוד, הצורה הזאת שהיא כל כך נקנתה באנשים שלא מסוגלים ללמוד דברים שאין בהם מחשבה ודעת. אז אבל אומר, סוף סוף אפשר לעקור את הנטייה הזאת כל כך בקלות. זה לא כל כך פשוט, שפשוט לעקור אותו. ומה גם שמצד עצמה טובה היא מאוד, שלא תעבור את הגבול, כמו כל דבר. אם היא תהיה במידה נכונה, היא תהיה טובה וחיובית. זה שאדם אוהב חוכמה, אוהב שכל, זה דבר חיובי, זה דבר טוב. כי בקשת האמת באה על ידי השארת השכל, וחריצותו להתבונן בדברים עמוקים. איך מגיעים לאמת? מתוך העמקה, מתוך ברור. אז יש לאנשים נטייה להעמיק ולברר, זה נעולה, זה נפלא. כך אפשר להגיע לאמת. בעיה אחת היא ש... אני אקסם את זה, שכן, יש פה עוד בעיה. כשאתה יותר מדי עסוק בפלפול, אתה הרבה פעמים מחפש את הברק, את ההתלהבות של השכל, ולא תמיד את האמת, אז זה עוד בעיה. אבל כשאדם באמת רוצה להשיג את האמת, ומעמיק ומתבונן וחוקר, אז זה דבר חיובי שיש לאדם כל כך נטייה כזאת. מה הבעיה? הבעיה היא שדברים שלא לומדים אותם בעמקה, אין אדם חשק להסכים אותם. זאתי לכם, זו התופעה הרבה פעמים שאני רואה אותה. אדם בשיעור א' למד הרבה אמונה. הוא נהיה רציני, זה קורה מהמון ישיבות. הוא נהיה קצת רציני, מה יש לי לחפש שם? עזב אותי, כאילו זה שטויות, זה לא... כי הוא התרגש, לימודי המוסר, לא לומדים אותם. אם הוא יתחיל להבין שגם אותם לומדים, גם בהם מעמיקים, ייתן לו חשק גם ללמוד, גם לעסוק בהם. על כן ראוי להראות גלוי לכל תופסי תורת השם, איך שבלימודי היראה יתר שאת ויתר עוז בחריצות השכל נמצאים בהם. לא רק שהם פחות, לא רק שהם לא פחות דברים שצריך לעסוק בהם פחות בשכל, אלא בהם צריך עוד יותר חריצות, עוד יותר העמקה. אין יראת השם היא חוכמה, זאת החוכמה, זה שיא החוכמה. גם בדרך ששכל פשוט, גם שכל פשוט של להבין מה כתוב ומה עיקר ומה תפל. הלימודים העיקריים הללו מיישרים את השכל ומרחיבים את הדעת לבד הטובות הגדולות שבעצמותם. בעצם במילים אחרות, הוא אומר פה, ואני אגיד אותו לך, תדע לך, גם זה לימוד שמחכים אותך. אתה תהיה חכם יותר איתו. לא רק לימוד הגמרא מחדד אותך, גם לימוד הזה יכול לחדד אותך. וגם זה מרחיב את הדעת. חוץ מעצם הטוב הגדול שבעצמותם, שאדם עסוק בביאורים הרוחניים האלה, מתוך זה מתעלה ומתקדם ומתקדש, ולימודי המוסר והעירה בונים בו קומת חיים של קרבת השם, של יראת שמיים. כמו שדיברנו כל, כמו שהקדמנו בהתחלה הרבה, שכדי להתקדם אני צריך להעמיק במושג הזה, ומתוך זה אני מתקדם, מתוך זה אני חי את המושג הזה, מתוך זה אני מתעלה ביראת השם, באהבתו. אז לסיכום, מה שהרב רצה לומר פה זה בעצם זה הנושא הזה שהוא חורס פה את כל הפרק, הצורך להשכיל ולהעמיק בענייני המוסר והיראה, ומה המפסידים, כן, כמו שאמרנו, יש לך מפסידים לכל דבר, יש פה מפסידים, מה המפסידים? של מה מפסיד אותי מלהיות אדם שחוקר ומעמיק ומתבונן בעניינים המוסריים והרוחניים של התורה. שאלות, הערות? הבנת מה, הבנתם מה כתוב?
אני רוצה לשאול
עליו,
עד שיקרני, עד שיקרני, מה אתם אדם מופיעים, מה שבשיחה
ממקום הגדירו ולענות בו?
זה כאילו...
מה זה, שוב, עד שיקרני, עד לימודם, כן?
כפי מה שיש
לשיחה ממקום
להתגדר בו
ולענות
בו, כאילו לא
יוצאים מהמבט השטחי? לא, דווקא הפוך, שהם חייבים משהו שיהיה להם מקום בשכל להתגדר בו. הם לא מסוגלים סתם לקרוא, משעמם אותם. תן לו עכשיו סתם לקרוא, נגיד, יש אנשים כאלה, לא מסוגל, אפילו, יש אנשים שאפילו לוקחו את זה יותר רחוק, ללמוד פקיעות גמרא הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל.
אבניר, אבל ממש הוא לא מסוגל, כי הוא לא מצליח.
אז זה הנטייה הזאת בצורה, כן, יש עוד כאלה, כן.
זה מפסידיה שיותר מתעמקים או שמזניחים את האיום,
אבל מה שזה, לא טוב.
מפסידיה ש...
או שמעמקים יותר מדי, יותר מדי,
לא, מה הכוונה? אדם, כאילו פה הוא מתכוון לומר, אדם מתרגל כל כך להיות אדם שחייב להפעיל את השכל, ובלימודי המוסר הוא לא רואה איך מפעילים את השכל, לכן כשאתה תלמד אותו שגם בענייני המוסר אפשר להפעיל את השכל ולחקור.
אפילו יותר,
אז הוא ילמד גם את זה, אבל אם אתה תלמד אותו את זה, מה יקרה? מה קורה להרבה אנשים? הם יזרקו את התחום הזה. לכן הוא אומר, למה חשוב כל כך להיות אנשים, ללמד את כולם ולהתרגל ללמוד את המושגים האלה, ללמוד אותם. כי בסוף, עכשיו, גם לא ניקח דוגמאות בקצה. אני לא נדבר עכשיו על מישהו ששומע איזה, קורא איזה משהו רבע שעה 20 דקות. תבוא לבן אדם, תגיד לו, בוא, תיתן לו משימה רצינית, משימה רצינית, רצינית, פחייתו זה לימוד. לקרוא משהו, זה נשמע לא רציני. במילים אחרות, הסיבה שאנשים לא לומדים את הדברים האלה, כי זה נראה להם קטן, לא רציני. דף יומי נראה להם משמעותי. נו גמרא, למדתי פה, עשיתי פה משהו. ללמוד עכשיו עמוד דף שערי תשובה רבנו יונה, מה עשיתי פה? עשיתי כלום, לא מדבר אליי. אתם מבינים את הבעיה? דווקא כשאדם יבין שאפשר ללמוד את זה, ותלמד אותו איך לומדים את זה, ומה מוצאים מזה, אז הוא יוצא גם לעסוק בזה. ואז הוא יתברך בכל הברכות הגדולות של ה... אז זה נטייה שהיא קיימת בתוכנו. בקצה, במקרים כמו שתיארתם, והרבה, זה רוב האנשים ברמה אחרת, אבל עדיין. בקיצור, במילים אחרות, אתה רוצה שאנשים ילמדו מוסר ויראה, תהפוך את זה להיות משהו שלומדים אותו. תבין, תדאג שילמדו את הנושאים האלה, ולא רק יתרגשו ויתלהבו מהם. זה בעצם מה שהפרק הזה בא לחדד, זה גם מחדד לנו מאוד מאוד מה התפקיד שלנו בלימוד. כמה חובתנו ללמוד, איך ללמוד, כן? בעצם זה מאוד מאוד חדד את הנקודה הזאת. יישר כוח, יום ראשון בעזרת השם.